משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי צייטלין שלנו, עורכת ומפיקה מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אנחנו נדבר גם על משברים נפשיים שכל אדם רביעי בערך חווה, ותכף הנה כבר בואו נתחיל מזה, בואו נתחיל ואחר כך נראה מה הלאה. אז שלום בוקר טוב לדוקטור ציפי בורשטיין, שהיא מנהלת רשת מענים פסיכיאטרים בקהילה. בוקר טוב ציפי.
בוקר טוב.
אז כבר התחלתי ואמרתי שמחקרים מעידים שכל אדם רביעי חווה משבר נפשי. איך נוכל להגן על על היקרים לנו, על הקרובים שלנו? ואתה אומרים שבחגים בכלל כל תחושת הדיכאון או הבדידות הכל מתעצם, אז אתה בחגים בפרט ובכלל בחיים.
דבר ראשון, אני שמחה שהמחקרים אומרים שכל אדם רביעי, כמחקרים האחרונים קשוחים יותר. ואני חושבת שכמעט כל אחד מאיתנו יכול להעיד על איזושהי תקופה שהוא היה צריך מישהו לצידו, הפרעה נפשית, מחלה נפשית, אבל זה הרבה יותר גבוה ממה שחושבים. במיוחד אם אנחנו חיים בתקופה כזאת מבולבלת, תקופה של חרדות, תקופה שאנחנו יודעים מה יקרה, אז המנגנונים הישראלים תמיד פועלים באיזשהו...
אנחנו פה על ווליום גבוה כל הזמן.
כפולים.
כן, ווליום
נכון,
גבוה כל נכון. הזמן. כן.
נכון. עכשיו, התחושה שאמרת באמת שלבד בחגים היא באמת מוכחת מחקרית שמחלקות השפוז הרבה חגים מתמלות בערב פסח בעיקר, אבל גם בכל הרבה חגים, בכל פעם שאני אמור להישאר לבד וכולם ביחד, אני מחפש סיבה לבוא להתאשפז.
ואני רוצה עוד יותר מזה לשאול, כי לפעמים גם אנשים שכן מוקפים בבני משפחה, בבני משפחה, ודווקא בחגים שכאילו המשפחה עוד יותר, את יודעת, וגם שם הם חווים בדידות.
נכון. אני חושבת שהקורונה יחושה את זה, עשתה לנו בהרצה מאוד מהר, ככה בתמצות, מה קורה בזה אנשים שבודדים. אנשים שהיו בבית תקופה ארוכה, והיו עם המשפחה, אני לא מדברת על אנשים בודדים, וקיבלו את הטיפול התרופתי, כי המשכנו עד את הטיפולים תרופתיים, והיו בקשר טלפון עם הרופא והכל, ועדיין חשו מאוד בודדים, בגלל ש... כשאני נמצאת עם אנשים, התחושה של לבד, הגדרה המילונית של המילה לבד, זה לא ביחד. זאת אומרת שכדי להיות ביחד, כדי להיות לא לבד, צריכים להרגיש ביחד. וכמה מאיתנו באמת שמים לב שאנחנו יושבים משולחן, או בקבוצה של חברות, או באיזה שיח משותף, שנראה הכי ביחד שיש, שיש שם תמיד החוליה החלשה שלו מדברת, או מדברת, אנחנו רואים שהפה אומר משהו אחד ועיניים משהו אחר, וכמה אומץ יש לנו לשאול, הכל בסדר? את רוצה לספר לי משהו? באמת? אבל, את יודעת, להיות הרחניים ולשמוע את התשובה האמיתית, כאילו, ולא להגיד, היא תגיד, לא, לא, הכל בסדר, תקשיב, יש לי שעה פנויה, בוא נדבר, כאילו, זה נראה לי שמשהו לא, לא, תראה, יש לי ממש שעה פנויה עכשיו. לדבר, וזו התחושה של ביחד, שמישהו רואה מעבר למה שאני מדברת, שמישהו מזהה סימנים שמשהו לא טוב קורה לי, כשיש שמחה משפחתית וכל שמחה משפחית שלישית שמישהי נהדרת, כל פעם מתירוץ אחר, אני יכולה להרים טלפון ולהגיד מה קורה, למה את לא מגיעה. כל מיני סימני זיהוי, אפילו קטנים, או אם אני אימא לילדים מתבגרים, הילד חוזר מהבת, נערה, חוזר לה... סמינר, היה הכל מצוין, הכל בסדר, ואני רואה בעיניים שלה שלו, והכי גרוע, היא נכנסת לי לחדר ומסתגרת, מה אתה נכנס שקט, היה כזה רעש, הכל, זה הסימנים היותר מרחיצים אותנו מאשר לשבור חפצים. השקט, הלבד, הבדידות, מביאה למצבים באמת לא טובים.
אז מה באמת קורה שם בחגים, בשבתות, שדווקא מעצים את התחושות האלה?
כי אופי של שבת וחג הוא ישר שאת מדמת תצטרל את התמונה של חג או של שבת, את רואה משפחה.
נכון.
רואה משפחה, את רואה צורך, את רואה ביחד, אבל מה קורה שזה לא. או מה שקורה, או מה קורה כשהמצב הנפשי שלי הוא כל כך לא טוב שאני יודעת שאני צריך לעשות על עצמי חיוך ולצאת החוצה למשפחה, אבל אני לא מרגישה כמו חלק. ואף אחד לא שם לב שאני לא מרגישה כמו חלק. והרבה פעמים משפחות מפתעות, מה, אתמול הייתה איתנו, ואתמול היה בחתונה, ואתמול... הייתה לבושה כל כך יפה, אבל העיניים בדרך כלל לא משקרות, ואם אנחנו קצת נתבונן, או טיפה ניתן מרחב לנשימה, אם אנחנו רואות שכנה שככה יותר מסתגרת, עם מישהי שפחות יוצאת עם הילדים, היא עונה לי תשובות קצרות, זה יכול להיות, בן אחד יכול להיות הורה, זה יכול להיות בן, זה יכול להיות גיס, זה יכול להיות כל אחד שעוטף לנו, זה יכול להיות אנחנו. מישהו אחד שיכול לשאול אותה באמת, איך זה, איך את מרגישה? אני רואה שמשהו לא טוב עובר עליך, ולחבר אותה לתחושה של ביחד, שיש כאן מישהו בשבילך באמת בשביל לשמוע, לא רק בשביל ההצגה הזאת המשפחתית שאנחנו שם כולם ביחד, אלא כי אנחנו רואים כל בדיד כמורכיב של, של ביחד, היינו חוסכים המון דברים פחות טובים.
כן. אז, אז באמת, את יודעת, הצפנו נושא שהוא בעצם כבר מוצף, כן? אם פעם נכון. זה, אלו היו כל מיני בעיות שטיטו מתחת לשטיח, היום הכל כבר נמצא, לא יודעת אם הכל.
נכון, אבל אני לא מדברת דווקא על מחלות נפשיות, אני מדברת
כן,
לדוגמה
בדיוק.
על נשים, נשים חד-הוריות, שעושות את החג לבד. זה בדיוק התור של הבן זוג שלהם לקחת את הילדים. הן תקינות, הן חכמות, הן משכילות, הן אקדמיות, הן עובדות, הן הכל. אבל לא ייתכן שהחג עובר עליהן בקלות שהן לבד.
ברור.
אז בוא נרים טלפון למישהי כזו, או מישהי שעכשיו הבן שלה חולה במשהו מדרך והיא צריכה להיות יותר לבד בית. אני לא מדברת על מחלות נפש. מדברת על אנשים תקינים, שמנהלים חיים תקינים, הם הכי חכמים לידי והכי מוצלחים והכי לא נראים שהם צריכים עזרה. מי שנראה שצריכה עזרה, כמו שאמרת כבר, יש מודעות ואלינו, ודיברנו והכל. אני מדברת עליי ועלייך.
ויש גם מענים.
אנשים כאילו תקינים.
כן.
מה?
אני אומרת, יש אפילו מענים היום, יש מחלקות ויש
לא, לא צריכה מענים, אני צריכה שכנה טובה שתדפוק בדלת עם עוגת שמרים שעשתה ותשאל, הכל בסדר, והיא תגיד לה כן, בכל חלה שתגיד לה, תקשיבי, יש לי בדיוק שעה פנויה, ילדים ישנים, בעלי בבית, בוא נדבר. איתך בכוח, אבל אפשר לפתוח את הדלת, אפשר לפתוח את הדלת ביחד, זה מה שאני רוצה, לא פסיכולוגים, לא פסיכיאטרים, לא מחלקות אשפוז.
כמו שאת אומרת, שכנה טובה, אחות, גיסה, חברה.
שכנה, אחות, גיסה, חמות, קלה, בת, וזה יכול להיות ילד בן 7 וזה יכול להיות אישה בת 70, לאף אחד לא, לכל אחד יש תקופה שהוא צריך את מישהו שירגיש שהוא חשוב לו. את יודעת, בית כנסת, כשיש העניין של המניין, אני לא נכנסת לעניינים הדתיים, אבל יש בו כל כך הרבה היגיון חברתי. כי כשבבית כנסת, לאדם לא נמצא במניין תקופה ארוכה, ישר אנשים במניין יבדקו איפה הוא. ולאנשים לא תמיד יש את האפשרות שהם יבדוק איפה הם. כי כולנו עכשיו במטבח וזה, אף אחד לא יודע שהיא לא. אבל כן, כל אחת, אם כל אחת תפתח עין רק על מישהי אחת, היא חושבת שבפוטנציאל יכול להיות יותר קשה, ותיתן לה פתח יותר ממה נשמע, והיא תגיד הכל בסדר, פתח יותר גדול, או עוגה, או פשטידה, או הזמנה לארוחת חג, או עצה, אולי תגידי, בעלי אולי יקח את הילדים שלך תפילה, אני יודעת שבעלך לא נמצא, או... דברים כאילו קטנים מצלים עולם.
שהם גדולים כל כך. אז אומרים באמת שיש איזה 4 שאלות שצריכות להישאל, שהשאלות האלה יכולות באמת להציל חיים.
נכון. באמת יש ככה שאלות ששואלים, are you okay, כאילו, האם את בסדר? ויש, ואנחנו נותנים את האפשרות לענות. העניין זה שבחינוך החרדי יותר, אנחנו לא רגילים להציף את הרגשות שלי כלפי חוץ, החוץ, בשאלה ראשונה, וגם לא בשאלה שנייה. אנשים צריכים להיות בטוחים בקו השני, שאת שואלת באמת...
כי את רוצה לשמוע תשובה אמיתית.
את רוצה להקשיב הקשבה. להקשיב זה מיומנות מאוד 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 קשה. זה נשמע, כל אחד אומר, אני יודע להקשיב, כולם באים לספר את הסורות שלהם, אני אלופה בלהקשיב. בודדים האנשים שיודעים
להקשיב. את יודעת ש...
הקשבה, אמפתי.
כן, אני זוכרת שכשלמדתי אצל רחל בולטון, היא סיפרה לנו שהיא הלכה לסדנה ושילמה המון כסף, שכל הסדנה, הכותרת שלה הייתה הקשבה. היא הלכה ללמוד, היא הלכה ממש ללמוד, שילמה כסף כדי לדעת איך להקשיב, בדיוק כמו שאת אומרת. כן.
להקשיב, בלי לשפוט, בלי להגיד באמצע עצות, גם אחותי, גם אצלי, גם אני, תראה זה יבוא רגע. בואי נתן לה לדבר, עד שגומת לדבר, עד שכל השופר נגמר, כאילו באמת ככה, להוציא את כל הקולות, כל מה שיוצא, וגם יוצאים שם תכנים שיש לך ביקורת עליהם, וגם יש... קודם כל להוציא הקשבה היא חצי מהתרופה. ואת יודעת, חוני מעגל שהוא כמה אחרי 70 שנה, והוא היה חוני מעגל. הוא נכנס לבית המדרש ואנשים לא זיהו אותו, הוא אמר, או חברותה
או מיטוטה. כן, וואו.
זה משפט מאוד קשה, כאילו, באמת, כאילו, תלכת עם התורה, אי אפשר בלי מישהו. אי אפשר בלי מישהו שמכיר אותי, שיודע אותי, שמבין מה עובר עליי, שמבין באמת מה עובר עליי, שלא קונה את המראה החיצוני היפה, המצליח. וכל אחת מאיתנו יכולה להיות שליחה, כאילו לא צריכים ללמוד בשביל זה, לא צריכים תואר, לא צריכים תרופות, לא מחלקות, לא... ממש.
אז אני רק באמת אסכם, זה לשאול, להקשיב, לעודד לפעולה ולשמור על קשר, ובעזרת השם אני מקווה שעוד יהיו לנו הזדמנויות עוד להרחיב בנושא הזה, כי הוא באמת כל כך חשוב בבחינת הצלת חיים ממש.
כן, זו קובלה טובה לראש השנה, מישהי אחת.
לגמרי, מישהי אחת.
התעניין במישהי אחת, מישהי אחת זה המון.
הנה, אם חיפשתם קבלה טובה, הנה יש לנו.
כן.
דוקטור ציפי בורנשטיין, מנהלת רשת מענים פסיכיאטרים בקהילה, תודה רבה על הדברים החשובים האלה.
בשמחה ושנה טובה. לכולם.
שנה טובה, בשורות טובות, פרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי. למה בעצם חשוב שלכל אישה יהיה לה את עצמה, במיוחד כשהיא נשואה, ואיך עושים את זה? שלום, בוקר טוב לתמר נזרי, מאמנת בחירה, ראש מכון לתמר להכשרת מאמנות, מה שלומך תמר?
בוקר טוב, מצוין.
אז איך אנחנו באמת, אני אומרת, אפילו כשאת נשואה וכשיש לך ילדים ונורא קל ללכת לאיבוד, את בשבילו, את בשבילהם, את בשביל העבודה, ואיפה את?
אני אגיד לך אפילו קצת יותר מזה. כולנו גדלנו על הסיפור של רבי אריה לוין, המתוק הזה, את זוכרת? הרגל של אשתי כואבת לנו.
נינה, אני בתור נינה שלו, לא יכולה לשכוח את הסיפור הזה, כן.
הרגל של אשתי כואבת לנו עכשיו, זה מדהים, ותכף אני גם אגיד למה, זה לא סותר את מה שאני הולכת להגיד היום. אבל הרבה פעמים אנחנו מתחילים את הזוגיות מתוך איזושהי חוויה סימביוטית לגמרי. אני זה בעלי, ובעלי זה אני. ובעלי הוא היד הארוכה שלי, ואני היד הארוכה שלו. וככה זה צריך להיות. זוגיות, כמו שאמרה לי אתמול, מתאמנת מדהימה, זה ביחד. אוקיי? אז זה נשמע מדהים, נכון?
אידיאל. אידיליה, כן.
אבל מתי מתחילה להיות הבעיה? זה יכול להיות כבר ביומיים שאחרי, בשבועיים שאחרי החתונה, בשנתיים שאחרי, שפתאום בעלי לא בדיוק עושה את מה שאני רוצה, או אני לא, או הוא מבואס. ואז, אם אנחנו ביחד, כל דבר שהוא עושה או לא עושה, משפיע עליי. ובעצם אני הופכת להיות תגובתית ונטולת בחירה, כמו שאמרה לי אותה מתאמנת מהממת. הוא חוזר הביתה קבוי מעבודה, ישר אני נכבט. אוקיי?
אוקיי.
ואני רוצה לחבר אותנו שוב למקורות. איש ואישה זכו
שכינה
ביניהם. מה זה אומר ביניהם? זה אומר שצריך להיות ביניהם, שיש שם איזשהו מרחב. כשדיברתי עם אותה מתאמנת שלי אתמול, אמרתי לה, את יודעת שאני מדברת איתך, זה נשמע לי שאתם כמו ישות אחת, אין מרחב. ואם אנחנו חוזרים לסיפור הבריאה המקורי, אנחנו יודעים שאיך איך נוצר הזוג הזה, המדהים, אדם וחווה, יש נסירה. והנסירה היא לא פשוטה. באמת השלב הראשון זה שלב נורא נורא סימביוטי, והוא צריך להיות, אנחנו אחד, הוא חייב להיות, אוקיי? אבל השלב השני בהתפתחות של זוגיות ובכלל בהתפתחות של קשר, גם בין הורים לילדים, זה אותו דבר, גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה שאנחנו צריכים להיפרד, צריכה להיות נסירה. אני זה לא הוא. הוא זה לא אני. וזה שלב נורא נורא חשוב בבגרות של הקשר ובבגרות של מערכת יחסים, למצוא פתאום, ואני זוכרת איך אני, כשעוד חשבתי שאנחנו אחד, אני ובעלי היקר יוידע, אז לא היה לי חיים בלעדיו. אם הוא היה מאחר הביתה, לא היה מגיע בערב, פשוט הייתי יושבת ובוכה. איך אני יכולה עכשיו למלא את החיים שלי אם אתה לא נמצא? הרגשתי נטושה, לא היה לי את עצמי. והיה צריך לעשות פה איזשהו תהליך של נסירה. להבין שיש את יוידע ויש את אמר, ובהתחלה זה הרגיש כמו קצת איזה ניכור או זרות או מרחק. מה, כאילו, יש אותי בנפרד? זה ממש הרגיש רחוק. מה, יכול להיות שהוא יהיה עצבני ואני שאהיה רגועה? יכול להיות דבר כזה? אז איפה היחד? אז איפה הזוגיות? אוקיי, והייתי צריכה ממש למצוא לעצמי ממש תחביבים.
כאילו ללמוד אותך מחדש.
ללמוד אותי מחדש, הרי היה אותי לפני הזוגיות, היו לי חיים עשירים ומלאים, אבל ברגע שהתחתנתי, טק, נדבקתי. אני זה בעלי, אנחנו אחד, תמיד ביחד, הכל ביחד. אוקיי, וזה היה שלב מאוד מאוד חשוב, וכן, זה בהתחלה שלב של מרחק.
את יודעת, זה באמת, זה קצת מבלבל, כי הרי בפירוש כתוב, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, זאת אומרת, יש כן באמת את החלק הזה של, שהם הופכים לאישות אחת, אז יש פה משהו מבלבל, זאת אומרת, מתי מתחיל השלב הזה של ההיפרדות?
נכון, נכון, את צודקת.
ושההיפרדות הזו לא תהיה יותר מדי, כדי שלא ייווצר גם חלל גדול מדי, או פער גדול מדי.
ממש, ממש, לכן יש את שני סיפורי הבריאה. יש את והיו לבשר אחד, אוקיי, והיו בכלל ש, 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 שאדם נוצר, ויש את הסיפור השני, מהסיפור הראשון שהם נוצרו כיחידים, והסיפור השני שהם נוצרו כאחד, ואז הייתה
נפרדו. כן.
נכון? כן. והשאלה, מתי, אני חושבת זה כשאנחנו מרגישים שמשהו לא עובד. זאת אומרת, יש שלב, אני זוכרת את השלב הסימביוטי של תחילת הקשר שלנו, השנים הראשונות, שזה ממש עבד לי. עבד לי, זה היה לי טוב, שהכל עשינו ביחד. היה לי טוב והיה לא טוב. היה מצוין גם בשביל בעלי. אבל היה שלב שמשהו התחיל לחרוק, וראיתי שהציור הזה של היחד הוא כבר לא טוב לי, והוא לא טוב לזוגיות. אין, באמת אין מרחב. אין מרחב בינינו. ואז צריך למצוא את עצמי, שאני אוכל להיות עצמאית בטוב שלי, עצמאית בשמחה שלי, ואז מתוך זה לחזור לקשר. זה שלבים, זה נקרא השלב הראשון תלות, שאנחנו לא יכולים אחד בלי השני. השלב השני זה עצמאות, זה כמו הילד שמורד בהורים כזה ואומר, יאללה, אני לא צריך אתכם, יש לי את עצמי. זה שלב חשוב. ואז יש את השלב השלישי, שהילד חוזר להורים ואומר, אני יודע שאני יכול להסתדר לבד, אבל אני רוצה אתכם בחיים שלי, אני בוחר בכם. וזה גם בזוגיות זה אותו דבר. אני כבר יודעת שיש לי את עצמי, אני יכולה להיות שמחה, אני יכולה למלא את החיים שלי, אבל אני בוחרת בזוגיות הזאת. זה כריתת הברית, וזה נורא מתאים גם לזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, לקרות ברית חדשה עם הקדוש ברוך הוא, ועם האיש שלנו, מתוך זה שיש לנו את עצמנו. יש לנו ואנחנו בוחרים בזה.
וואו, לבחור כל יום מחדש. ככה גם אומרים. מדהים.
נכון.
כן, מדהים. נכון.
אז כן. לא לפחד, לא לפחד מהשלב הזה של, לא של הסימביוטי, שאנחנו ממש ממש אחד, זה שלב חשוב, כמו תינוק שממש אין הפרדה בינו לבין אמא. ולא לפחד גם מהשלב שאני כזה פתאום מגלה את עצמי, ויש לי את עצמי, ואני מגלה שטוב לי עם עצמי, זה שלב חשוב ונפלא. ולדע כן. שיש עוד שלב בקשר, שלב שאני באה עם הטוב שלי לקשר, ואז אני לא בתלות בבעלי, אני קוראת לזה עבודת הבעל עננו, בעלי הכל, הוא אחראי לשמחה שלי, הוא אחראי למימוש כל הרצונות, התשוקות שלי, זה עבודת הבעל, אני תלויה בו, ואם הוא לא נותן לי, אז אין אותי. זה חוויה מאוד מאוד קשה, התלות הזאת.
והרי יש לך את העבודה שלך, ואת הלימודים שלך, ואת החברות שלך, ואת המשפחה שלך, זאת אומרת, יש לך באמת חיים, ולא יכול להיות שאת כאילו עוזבת את הכל, ובעצם, ואותו דבר גם הוא, אתה, זה העבודה, זה הכולל, זה לא משנה, זה החברותה, יש לו גם את החיים שלו, זאת אומרת, וכאן באמת להסתכל על זה ולהבין שאוקיי, אז אני סיימתי את העבודה ואני חוזרת הביתה, או סיימתי את הלימודים ואני חוזרת הביתה, ואני מבחירה חוזרת שוב אליו.
כן, ממש ככה, ואני חושבת שמהמקום הזה רב אריה לוין, כן, אגב, סבא אמר את מה שהוא אמר, כן, ממקום שהיה לו את עצמו, ולסבתא היה את עצמה, ואני בוחר בקשר, אני בוחר להרגיש את השני.
להרגיש את הכאב שלה, כן.
אני בוחר להרגיש את הכאב של השני, אבל זה לא שאני לא יכול שלא להרגיש, כי אז זה כבר תלות, ואז אם אני נופלת, הוא נופל, אם הוא נופל, אני נופלת. מי ירים את הדבר הזה?
כן. נכון, יפה. היה מעניין מאוד. תמר נזרי, מאמנת בחירה, ראש מכון תמר להכשרת מאמנות. תודה רבה על הדברים האלה, מרתק.
תודה רבה.
שתהיה באמת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
אמן, אמן.
תודה רבה. ואני רוצה לומר שלום גם לדקלה יוסף ברג, מנחת הורים ויועצת בגישת שפר, כותבנו בספר החיים, מלך חפץ בחיים, מה זה אומר להיכתב בספר החיים? שלום דקלה.
שלום רחל, מה נשמע?
ברוך השם, בסדר, מה שלומך?
יופי, מעולה.
את יודעת,
אז
כן. לא, אומרים שדווקא אנשים חיים, הרי מי שמת כבר לא מרגיש, אבל דווקא אנשים חיים מרגישים את המוות, והמוות הוא טוב לחיים, כי אנחנו יודעים שמגיע היום שהכל נגמר, אז צריך אולי להספיק.
כן, אז באמת זה השאלה, השאלה היא מה זה חיים, מה זה לחיות, וזו שאלה אדירה וגדולה, ואני לומדת בשבת כבר שנים, אני לומדת מכתב מאליהו את הרב דסלר, יש לי חברות המקסימה, ואנחנו עפות ביחד עם הרב דסלר כל שבת, ויש מאמר מדהים שהוא כותב על ראש השנה, הוא שואל שם, הוא אומר, מה זה ספרי חיים וספרי מתים מפתחים לפניך? שאלה ענקית, מה זה אומר ספרי חיים, מה זה בדיוק? כי זה הלו לא בפשט של חיים, לחיות ולא למות, זה לא זה הלו. והוא מביא שם גמרא שאומרת ככה, כל מי שנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנים לו, ומה שיש בידו נוטלים ממנו, לוקחים ממנו. זה הגמרא שמצטט. הוא מסביר ככה, ספרי חיים וספרי מתים, זה הכל אמור על הגמרא הזאת. הוא אומר ככה, אם יש לי, אם אני רוצה משהו שאין לי, ואני לא מצליחה להשיג אותו, אוקיי, אני רוצה את הווילון של השכנה, את הרכב של השכנה, ואני לא יכולה להשיג אותו כרגע, אז אני חומדת את הרכב שלה, אבל אז כשאני נכנסת לרכב שלי, מה קורה? אני לא מרוצה ממנו, אני לא נהנית ממנו, אני לא חיה איתו. אין לי לא את הרכב של השכנה, כי אין לי עלו, זה שאלה.
ובעצם אין לי גם את הרכב שלי, כי אני מתוסכלת.
נכון, נכון. אבל מה אני רוצה, מה קורה אם אני רוצה את הדירה של השכנה? אני לא מרוצה מהדירה שלי. מה קורה אם אני רוצה את ההורים של השכנה? את ההורים הווירטואליים שהיו אמורים להיות, את הילדות שהייתה אמורה להיות לי ולא הייתה. אז את ההורים האלה, ברור שאני לא יכולה להחליף, אין לי, את הילדות ההיא כבר עברה, אין לי. אבל אז אני חוזרת לילדות שלי, ואני לא, אני לא מרוצה ממנה. אני לא מרוצה מההורים האלה, אני לא מרוצה מהילדות הזאת, וכו' וכו'. והוא אומר, זה נקרא מוות. מוות זה לרצות מה שאין לי, ואז אני חוזרת למה שכבר כן יש לי, ואני גם לא נהנית מזה, אני לא מרוצה. זה נקרא מוות. אז הוא אומר, לכתב בספרי החיים, זה בעצם ליהנות, לשמוח, לרצות, להיות מרוצה ממה שיש לי. ממה שיש לי. מהרכב שלי, ממידת החצאית שלי, מאיך שאני נראית, מהילדים שלי, מהבעל שלי, מההורים שלי, מהילדות שלי, לחיות את זה, לאהוב את זה, לשמוח בזה. זה להכתב בספרי החיים, ואני חושבת שאם יש משהו, אנחנו כל כך מייחלים השנה, זה באמת, זהו, תפסיקי לרוץ, תפסיקי לחשוב שיש שם משהו יותר טוב. תהי מרוצה ממה שיש לך. זה נקרא להתחיל לחיות. זו תובנה שכל כך טלטלה אותי, כמה אנחנו...
זה מטלטל, זה מטלטל, כי לכתב בספר החיים זה באמת לחיות, חלילה היו כל כך הרבה אסונות השנה שלא נדע, אז את אומרת, אני רוצה לחיות, כן, עוד יש לי מה לעשות פה בעולם הזה, אבל את אומרת, זה לא רק לחיות שאת מוציאה ומכניסה, כן, נושמת חמצן, זה לא רק זה, וואו, זה את מדברת פה על איכות חיים.
נכון, פשוט להתחיל לחיות ולהבין שההפר זה סוג של מוות, כן, אני בדמיון, אני בדמיון המוחלט, הבעל הווירטואלי שהיה צריך להיות לי פה. איך הוא לא בסדר, איך הוא אמור להשתנות. אז ההוא אין לי, אני לא מצליחה להשיג אותו, אבל גם הבעל שלי, אני מפספסת אותו, אני לא חיה איתו. אני חיה עם איזה דמיון. אז זה להיכתב בספר החיים.
אבל את יודעת, אמרנו עכשיו משהו, וזה תובנה, וזה מטלטל, וזה כותרת ענקית ומטורפת. אבל בואי נראה לרזולוציות יותר נמוכות. איך עושים את זה?
כן.
איך עושים את זה? אז קודם כל מתפללים על זה, זה כבר אמרנו, מתפללים מבקשים, אבל איך מגיעים למקום הזה?
מפסיקים את הדמיונות. לעסוק בדבר שהיה אמור להיות לי. אני חושבת שזה במיוחד חזק, זה מחזק בכל דבר בחיים. באמת, ממידת החצאית שלי ועד הבעל וכו', אבל זה במיוחד חזק בהורים שלנו. אני פעם זוכרת שישבתי בבית כנסת ושדעת מעל הפרוכת היה שם את שתי לוחות הברית, ופתאום ראיתי שמול כבדת אביך ואת אמך, את דיברה חמישית, יש את הדיברה העשירית, לא תחמוד. שמפה זה חידוש שלי, זה לא הרב דסלר, אני חושבת שהלא תחמוד הזה הוא הכי הכי משמעותי מול כיבוד הורים, מול ההורים שלי.
וואו.
כי אם אני באמת עומדת, רוצה, שואפת למשהו שאין לי, למה זה לחמוד, זה משהו שאני לא יכולה להשיג אותו. ואני עדיין רוצה אותו, אני עדיין כאילו בדמיון הזה, בתסכול הזה, אמרנו שבין מה שהיה אמור להיות לי, לבין מה שאין לי. אז זה הכי הכי חזק אצל ההורים, כי אם אני חומדת בליבי, אמא קצת אחרת, פחות מתערבת, יותר מתערבת, פחות נותנת, יותר נותנת, ילדות אחרת, שורש אחר, מקור אחר. אז בעצם אני כאילו רוצה תשתית אחרת של חיים, שורש אחר. אז כמו שאמרתי קודם, את השורש הזה לעולם לא יהיה לי, זה היה לו אבסורד בכלל לרצות אמא אחרת או ילדית אחרת, זה היה לו מגוחך. זה לא יהיה לי לעולם, אבל
ודרך
אבל
אגב, אולי באמת נזכיר שהרי את בחרת את ההורים לפני שנולדת, אומרים שבן אדם הוא בוחר את ההורים שלו כי רק איתם הוא יוכל נכון. באמת לעשות את העבודה שלו פה בעולם הזה, ואם שאלתי אותך מקודם אז תני לנו עצות, אז הנה לי יש עצה, לכו תקראו את הספר לחזור הביתה של דקלה יוסף ברג כי זה באמת ספר מטלטל, זה ספר משנה חיים, בכלל ללכת ללמוד, ללכת ללמוד, את למדנו בבית ספר קצת כיבוד הורים, אבל זה לא הלימוד הזה והכל מתחיל משם, אתה יודע, גישת שפר, הרבנית שרמן, תמיד אומרת, קודם כל ללמוד כיבוד הורים, אחר כך הולכים ללמוד זוגיות, אחר כך הולכים ללמוד הנחיית הורים, וגם על זה יש לך ספרים, אבל זה מתחיל מכיבוד הורים.
נכון, כי אם אני לא מרוצה מההורים שלי, אני לא מרוצה מעצמי. ההורים שלי הם המקור שלי, הם השורש שלי. אם אני לא מרוצה מהם, אני לא יכולה להיות מרוצה מעצמי. אם אני לא מספיק מעריכה אותם, אני לא מעריכה אותי, אני לא מספיק רוצה להתקרב אליהם, אני לא רוצה להתקרב אל עצמי. זה אין אפשרות, אין אופציה אחרת. ולכן הדרך הראשונה היא לא לחמוד הורים אחרים, לשמוח, להעריך, להגיד תודה להורים שלי, לאבא שלי, לאמא שלי, אין פה שום טעות, אף אחד לא יתבלבל. ואם אני אהיה מרוצה מהם, אני אגלה, ואני רואה את זה בלי סוף, בסדנות, אנשים שמגיעים אליי, אני אגלה הורים מדהימים, הורים בנתינה, הורים באהבה, הורים בדאגה, הורים בתפילה. לא ראיתי את כל זה, כי כל כך הייתי עסוקה בהורים הווירטואליים האלה, שאמורים היו להיות לי ולא היו לי. אז לאהוב את השורש שלי זה לאהוב את עצמי ולהפסיק לחמוד. בכלל, אני בשנים האחרונות נדלקתי על מצוות לא תחמוד. אני חושבת שזה אחת המצוות הכי חזקות.
הכי חכמות. הכי חכמות. כן.
היא מרוצה. אני חושבת שההבנה, אולי אם את רוצה איזה טיפ כזה, למה היא עושה, ההבנה שבאמת זה מאמלל אותי. פשוט מאמלל אותי. א', אני לא משיגה כלום. דבר שאני נשארת מתוסכלת. ודבר שלישי, אני לא מרוצה גם משלי. אני בלוז. אני מפסידה מכל הכיוונים.
הפסדתי מכל הכיוונים. כן. וואו. כן. וואו, אז הנה, אם חיפשתם עוד קבלה טובה לשנה החדשה, אז לכו, פשוט תקראו את הספר לחזור הביתה, ותתחילו, לא ביום אחד מהפכות גדולות, אבל קצת יותר בכיבוד הורים, רווח נקי שלכם, פשוט רווח נקי. אז הנה, הגענו שוב ובסוף אל כיבוד הורים. דקלה יוסף ברגמנחת הורים, יועצת בגישת שפר, תודה רבה על הדברים הכל כך חשובים.
תודה רבה, אחל שנה טובה.
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ורק בשורות טובות, פרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
אז אנחנו מבקשים קשר עם בורא עולם, כל השנה, אבל בעיקר כשמגיע ככה ערב ראש השנה, בראש השנה עצמו, אז איך עושים את זה? שלום, בוקר טוב לאשת התקשורת, סיוון רב מאיר, מה שלומך?
ברוך השם, שלום רחל היקרה, מה שלומך?
עודו להשם כי טוב, אז באמת, תעת, אין לנו עכשיו שעה שלמה, לוואי והיה, אבל מתוך כל השיעורים ומתוך כל, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מגיעים לקשר טוב אמיתי עם בורא עולם?
יש סיפור חסידי שאני מאוד אוהבת על מלך שנתן לכל הנתינים לבקש מה שרוצים, כל אחד את החלום שלו. אחד ביקש סוס שרכב עליו המלך, אחד ביקש כסף, אחד ביקש שהרופא האישי של המלך יבוא לטפל באשתו החולה. כל אחד בבקשה המיוחדת שלו. ואחד ביקש להיות בקשר עם המלך, לבוא כל שבוע לדבר עם המלך. אמר המלך את זאת בבקשה, אני אוהב במיוחד, ואתה מוזמן. כלומר, אלוקים, אנחנו מבקשים וכל הבקשות חשובות.
סיוון, אני רק רוצה טיפה, תנסי לשפר את המיקום שלך, כי האיכות לא מספיק טובה. וחבל לי על כל מילה שאנחנו מפספסים. אז אולי טיפה לזוז, או אולי טיפה ככה משהו לשפר.
הנה, ניסיתי, אנחנו בתקופה של התחדשות ותזוזה, בוא נראה רקע. האם יותר מוצא חן בעינייך כאן עכשיו?
כן, 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 ממש.
יופי,
מצוין. כן, אז הוא ביקש קשר עם המלך, והמלך אהב את הבקשה הזאת במיוחד, איזה יופי.
וזה בעצם, גם אנחנו בימים הנוראים, תמיד אנחנו מבקשים הכל, ומצוין להתפלל על כל דבר, אבל אהבתי את הסיפור הזה, כי הוא על, על עצם הקשר עם, עם הקדוש ברוך הוא.
אז, זאת אומרת, עצם זה שמבקשים, עצם זה שיש בקשה, אז כבר אנחנו במקום טוב.
זה גם נכון, וגם אני נדמה לי שבסיומה של שנה כל כך סוערת מבחינה תקשורתית, בסוף בסוף, איפה שאתה שם את הזמן שלך, זה מעיד מה באמת יקר לך. אני לא מטיפה פה מוסר, אני מדברת בעיקר על עצמי, כמה אני בזבזתי השנה על עוד הפגנה ועוד יום זעם, והם יחסמו או לא יחסמו, ותהיה או לא תהיה פשרה לכיוון הזה או לכיוון אחר. אני לא מזלזלת, אבל האם אנחנו, אני רואה שזה הופך לסוג של דת אצל חלק מהאנשים סביבי, ואולי גם קצת אצלי, נכון? זה כבר נהיה התשוקה שלנו שם, ההתלהבות, זה מה שבאמת קורה בעולם. נדמה לי שאפשר לקחת בראש השנה בוודאי יומיים של רגע הפוגה לסדרי עדיפויות, להכריז מה באמת העיקר בעולם הזה.
כן, להבין מה באמת באמת חשוב. סתם אני ככה שמעתי אתמול על עיריית תל אביב שאפשרה והסכימה לתת שעה וחצי ביום הכיפורים לתפילה בהפרדה, וכאילו את מסתכלת ואת אומרת וואו, למה באמת אנשים לא מבינים את המהות, את החשיבות, את הרצון של האנשים? כי בסוף אני כן חושבת שרוב האנשים כן רוצים את התפילה, את החיבור, את הקשר, מחפשים אותו בדרך כזאת, בדרך אחרת, אבל אנשים מחפשים את הקשר הזה, ואני באמת חושבת שדווקא את, מהמקום הזה שבו את נמצאת, ותת, אני קוראת את הספרים שלך, ואני חייבת לספר לך מה קרה לי בספר השלישי, שעוד שנייה נדבר עליו, קראתי את הסיפור הראשון, ואמרתי, וואו, אני חייבת לסמן אותו, כי זה סיפור מצוין לשלב בתוכניות שלי, ואז קראתי את הסיפור השני, ואמרת את מי, וואו, זה סיפור מצוין, גם אותו אני חייבת לשלב, ואלה, ואז הבנתי שאני צריכה לסמן את כל הספר, עוד לא סיימתי אותו. כן, כן. זה באמת מסוג הסיפורים שכל כך מחברים, וכל אחד יכול כל כך להתחבר אליהם. אז בואי, לגדול שלוש, מילה על הספר.
אז דרך, את אמרת כבר הכל, זאת באמת המטרה, שלגעת באנשים עם סיפורים שהם ירצו להעביר הלאה, שיתנו להם השראה, שמחה. מה שעשינו בלגדול שלוש, זה ללכת לדבר עצמו, לגעת בתנועת החסידות. לגדול אחד עסק בפרשת שבוע, לגדול שתיים בפרקי אבות, מסכת אבות, ברוך השם שניהם הצליחו, ו... החלטנו בספר הזה, מה זה החלטנו? יש לי צוות, רכבת בן ישי והדסה ססי, הרוחות שלי ואני, ככה שלושתנו, שחסידות זה המהות, זה לגעת בלב הדברים, מה זה שמחה, ואיך נוגעים במשברים שאנחנו עוברים מהם ויוצאים מחוזקים, ואיך מתפללים, וחינוך ילדים, ובכלל קשר בין הדורות, אז ככה, אספנו 50 סיפורים, גם עתיקים, גם חדשים, הכל סביב הבעל שם טוב, הגישה, שאנחנו, זה התרופה לדור, אנחנו כל כך צריכים את הגישה המהירה הזאת, והתגובות, בדיוק כמוך, זה נורא כיף, עכשיו משפחה אמרה לי שזה עוזר להם, הם עולים חדשים, והילדים עוברו בית ספר, ולגדול נותן להם כוח, או כל מיני התמודדויות, זוג צעיר, שאתמול נתתי להם הקדשה, שיש להם חברות עכשיו, הם לומדים יחד לגדול, אז ממש, באמת, זו זכות אדירה, ואני יושבת רוב הזמן בימים האלה וחותמת, על, לאנשים שמזמינים את הספר, אז אתה גם רואה מה מעניין אנשים, הורים, אני אגיד לך משהו, הורים בבית ספר ממלכתי, שרוצים של הילד יהיה יותר יהדות. הם אומרים לי, תכתבי למוטי, לדני, שלא לומד מספיק יהדות בבית ספר, או להשלים לך את הלימודי תנ"ך שאין לך. על זה לא ידברו בתקשורת, הם יגידו הדתה. יש גם הכלנה, ויש הורים שרוצים יותר.
וואו, איזה מצמרר, ממש ממש מרגש.
ממש, אני כותבת, זהו, ממש כותבת את זה בככה, בצמרמורת ההקדשות האלה.
כן. יש לך ספר לידך?
הוא בראש.
הוא בראש? אז יאללה, תביא לנו סיפור אחד מתוך הספר.
אז בואי באמת נבחר, וואו, מתוך כולם. אני חושבת שאחד היפים שבהם, הבעל שם טוב חיפש היכן להתפלל בימים הנוראים, הגיע לעיירה, ושאל כל עיירה איך מתפללים אצלכם. ובעיירה אחת אמרו לו, אצלנו החזן, שליח הציבור, הוא שר את כל הוידועים, את חתנו לפניך, את על חטא שחתנו, את השמנו בגדנו, הוא שר את זה, הוא שר את זה. הלך לבעל שם טוב לשליח ציבור, שאל אותו למה? אמר לו שליח הציבור, אני מנקה את הארמון של המלך, ועבד שמנקה את ארמון המלך, הוא שמח. כלומר, אנחנו באים לימים הנוראים, גם מתוך גישה של איזה כיף, איזה זכות שיש לנו. תחשבי על עולם בלי תשובה, בלי שמחה. אז אנחנו זוכים בימים האלה, נכון, זה לנקות, זה להתעסק עם לכלוך, אבל מנקים יחד את הארמון של המלך.
בשמחה, וואו. הגישה החסידית, כן, בשמחה, איזה יופי. אז הנה, יש לנו לגדול שלוש. תודה רבה לסיוון רב מאיר, אשת התקשורת, סופרת ועוד ועוד הרבה דברים טובים. אז תודה, תודה לך ותודה על הספרים ועל הסיפורים הכל כך מתוקים. תודה סיוון.
אמן, תודה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולם.
כתיבה וחתימה טובה, תודה, תודה.
נכון, אתם אנשים כשרים, נכון, אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת, לא לזאת, לא לזאת הייתה, לא לזאת הייתה כוונתי. נכון, אתם אנשים כשרים, נכון, אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת, לא לזאת, לא לזאת הייתה, לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער, כחיות הנועמות ביער, נועמות ביער, נלות שלמים. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער, כחיות
סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי, תוכנית אחרונה לתשפ"ג, הפעם הבאה שאנחנו נפגשים זה תשפ"ד. וואו, באמת מאחלת לכם מכל הלב, לכל אחד ואחת מהמאזינים שלנו, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, באמת שנזכה כולנו להרגיש את המתיקות של השנה, כתיבה וחתימה טובה, שנזכה שכל התפילות יתקבלו ורק טוב, רק בשורות טובות בעזרת השם.
קשרים, אך לא לזאת, לא לזאת, לא לזאת הייתה, לא לזאת הייתה כוונתי. נכון, אתם אנשים קשרים, נכון, אתם אנשים קשרים, אך לא לזאת, לא לזאת, לא לזאת הייתה, לא לזאת.
חי תמיד איתי.